פרשת שבוע, פרשת בלק, בתחילת הפרשה באו שלוחי בלק אל בלעם, ביקשו לו לקלל את עם ישראל. אמר להם שהוא לא יכול לדעת, הוא צריך לחכות ללילה, שמה שהשם ידברך ידבר איתו בלילה, זה הוא יעשה. ואז ויבוא אלוקים אל בלעם ואומר, מי האנשים האלה עמך? ואומר בלעם אל האלוקים, בלק בן ציפור מלך מואב שלח אליי, הנה העם היוצא ממצרים ורחץ את עין הארץ וכו'. ויאמר אלוקים אל בלעם, לא תלך עמהם, לא תאור את העם כי ברוך הוא. תשובה חדה וברורה, הקדוש ברוך הוא אומר לבלעם. הוא גם אומר לו, לא תלך עמהם, דבר ראשון, לא ללכת עמהם. דבר שני, לא תאור את העם, גם לא תלך איתם, גם לא תקלל את העם. והוא מוסיף, כי ברוך הוא. אז שתי הוראות מפורשות, לא תלך עמהם, לא תאור את העם, ונימוק להוראות, כי ברוך הוא. ממשיך בלעם, בלק לשלוח לשרים יותר נכבדים, ואז מה אומר להם בלעם? שהוא לא יכול ללכת נגד השם דברך, אבל שיחכו, יראה מה עוד פעם מדבר השם. ואז יבוא אלוקים אל בלעם לילה ואומר לו, אם נקרא לך באו האנשים, קום לך איתם, ואך את הדבר אשר אדבר לך אותו תעשה. צריך לדעת שאם בלעם באמת היה רוצה לעשות את רצון השם, הוא לא היה משאיר אותם פה בלילה. הרי הקדוש ברוך הוא מה נימק לו? למה לא תלך עמהם ולא תאור את העם? כי לא משלמים לך משכורת מדי גדולה? לא, כי ברוך הוא, אני לא רוצה שתקלל אותם. העם הזה הוא עם ברוך. מה בלק בשליחות השנייה הוסיף על השליחות הראשונה? הוא לא הוסיף עוד נימוקים למה לקלל את העם. הוא רק אמר לו נימוקים למה זה משתלם לבלעם. כי כבד אכבדך מאוד, וכל אשר תאמר אליי יעשה, אתן לך הרבה כסף, הרבה כבוד, יותר ממה שחשבת. אז אם ככה, מה פתאום שבלעם יסכים? למה הוא היה צריך להגיד להם, ואתה שבונה בזה גם אתם הלילה, ודע מה יוסף השם מדבר עמי? היה צריך להגיד להם, הקדוש ברוך הוא כבר ענה תשובה. מה אתם באים ואומרים, מוכנים לתת יותר כסף וכבוד ממה שחשבת? זה לא משנה שום דבר. אתם יכולים ללכת בחזרה לבלק. אבל בלעם לא ענה להם כך. ואתה שבונה בזה גם אתם הלילה, ודע מה יוסף השם מדבר עמי. הוא רוצה לנסות, אולי השם יסכים, יוותר. כבר אנחנו רואים שבלק לא מתחשב, בלעם לא מתחשב ברצון השם. בלעם מחפש לקבל הוראות כמו שהוא רוצה. אבל הוא אמר, הקדוש ברוך הוא אמר לו, אך את הדבר אשר אדבר אליך אותו תעשה, לא תוכל לדבר משהו אחר. אחר כך, ויקום בלעם בבוקר ויחבוש את אתונו וילך עם שרי מואב, ואיחר אף אלוקים כי הולך ויתייצב מלאך השם בדרך לשטן לו ורוכב על אתונו שנער ועמו. ג' פעמים המלאך בא, פעם ראשונה ותראה האתון את מלאך השם ניצב בדרך לחרבו שקופה בידו, ותת האתון מן הדרך ותלך בשדה, ויח בלעם את האתון לאתותה הדרך. פעם ראשונה המלאך ניצב בדרך וחרבו שקופה בידו, האתון הלכה הצידה, בלעם יקה אותה לאתותה הדרך. פעם שנייה המלאך מתערב, ויעמוד מלאך השם במשעול הקרמים, גדר מזה וגדר מזה, כבר לא בדרך רגילה, במקום שיש גדרות משני הצדדים. אז כעת כשהאתון הלכה הצידה, ותראה האתון את מלאך השם ותלחץ אל הקיר, ותלחץ את רגל בלעם לקיר וסף לקוטה. בפעם השנייה כבר זה לחץ את הרגל, שוב פעם מכה אותה פעם שנייה. פעם נוספת, פעם ג' ויוסף מלאך השם עבור ויעמוד במקום צר אשר אין דרך לנטות ימין ושמאל, כבר אי אפשר לזוז. אז ותראה האתון את מלאך השם ותרבץ תחת בלעם, ואיחר אף בלעם ויח את האתון במקל, שוב פעם מכה. אז ויפתח השם את פי האתון ותאמר לבלעם, מה עשיתי לך כי הקיטני זה שלוש רגלים? ויאמר בלעם לאתון, כי התעללת בי, לו יש חרב בידי כי אתה הרגתיך. ותאמר האתון אל בלעם, הלא אנוכי אתונך אשר רכבת עלי מותך עד היום הזה וכו'. ויגל השם את עיני בלעם וירא את מלאך השם ניצב בדרך וחרבו שלופה בידו, ויקוד וישתחו לאפיו. ויאמר אליו מלאך השם, על מה הקיטה את אתונך זה שלוש רגלים? הנה אנוכי יצאתי לשטן כי ירדת הדרך לנגדי, ותירני יעתון וכו'. ואומר בלעם אל מלאך השם, חטאתי כי לא ידעתי כי אתה ניצב לקראתי בדרך, ואתה אמרה בעיניך אשובה לי. שוב פעם בלעם מנסה, בלעם היה צריך, רואה כאלו דברים, להסתובב, ללכת בחזרה. הוא שואל, ואתה אמרה בעיניך אשובה לי. הוא רוצה ללכת, אולי הוא יקבל אישור. ויאמר מלאך השם בלעם, לך עם האנשים, ואפס את הדבר אשר אדבר אליך אותו תדבר. ולך בלעם עם שרי בלק. הוא מתעקש, הוא כל הסיפור הנוראי עם האתון, איך האתון נעצר את הכל, הוא לא מבין, מהשמיים עוצרים אותו כאן, לא רוצים שהוא ימשיך. הוא ממשיך, מקבל רשות שוב פעם. אחרי זה הוא מגיע אל המקומות, אמר לבלעם לבלק, בני לי בזה שבע מזבחות וכו', מנסה לקבל כללות, ואז הוא מקבל ברכות. אז שוב פעם מנסה ללכת למקום אחר, שוב פעם לנסות לקבל כללות, ושוב פעם מנסה לקבל ברכות, ועוד פעם ג', אבל בפעם הג' הוא גם הלך לשם, אבל אז הוא לא חיכה, כבר מיד הוא התחיל עם הברכות. אנחנו רואים כאן בלעם לא מעניין אותו לעשות את מה שבאמת השם רוצה, הוא רק נזהר לא לעבור על ההוראות. מה שמורים לו בפירוש מהשמיים, נגד זה הוא לא הלך. אבל את רצון השם האמיתי הוא באמת לא מעניין אותו, לא מרגיש שיבוד להשם יתברך. אדם צריך לדעת, ודאי שהבסיס של הכל זה לקיים את ההוראות שהשם יתברך נותן לנו בתורה, אבל אדם צריך גם להבין את הכיוון, מה מהשמיים רוצים ממנו. כמו שאומר המסילת ישרים בפרק ראשון, יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה הוא שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו ולמה צריך שישים מבטו ומגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו. אדם צריך להבין, יש מטרה מרכזית שעבור המטרה הזאת אנחנו חיים כאן בעולם הזה. יש מטרה מרכזית שכל מה שאנחנו עושים צריכים להוביל הכל אל המטרה הזאת. ואם אדם בזה מזייף, אז חוץ משעצם הדבר הוא לא טוב, כי צריך שגם המטרה תהיה המטרה האמיתית, אבל גם קשה מאוד שהוא לא יקשל גם בפרטים. כי אם המטרה היא הפוכה מהמטרה האמיתית, קשה מאוד שלא יסתבך בכמה מקומות בפרטים נגד ההוראות המעשיות של התורה. וזה ההבדל בין נביאי אומות העולם בלעם הרשע לנביאי ישראל משה רבנו. משה רבנו אומר את התורה שהיו דברים שעשה מדעתו והסכים הקדוש ברוך הוא על ידו. אחד הדברים האלו שעשה משה רבנו מדעתו והסכים הקדוש ברוך הוא על ידו, זה שהוא שבר את הלוחות. הקדוש ברוך הוא לא ציווה אותו בפירוש לשבור את הלוחות, הוא הבין את זה שזה מה שרצון השם יתברך, והשם יתברך הסכים על ידו. ואנחנו רואים לא רק שהשם יתברך הסכים על ידו, אלא בסוף החמישה חומשי תורה, הפסוק האחרון, המילים האחרונות של התורה, מה כתוב? אומרת לנו התורה בפסוקים האחרונים, שוה בנוי מלא רוח חוכמה כי שמח משה את ידיו עליו, וישבו אליו בני ישראל ויעשו כאשר ציווה השם את משה. ולא קם נביא עוד בישראל כמשה, אשר ידעו השם פנים אל פנים, וכל האותות והמופתים אשר שלחו השם לעשות בארץ מצרים לפרעו ולכל עבדיו ולכל ארצו ולכל היד החזקה ולכל המורה הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל. בזה מסתיים חמישה חומשי תורה. אומר רש"י, מה זה לעיני כל ישראל? שנשאו ליבו לשבור הלוחות לעיניהם, שנאמר ואשברם לעיניכם, והסכים הדעת הקדוש ברוך הוא לדעתו, שנאמר אשר שיברת ישר כוחך ששיברת. דיברנו על זה כבר פעם, שלכאורה זה פלא גדול. הדבר שבו מסיים חמישה חומשי תורה זה שבחים של משה רבנו. מה השבח הגדול שבו מסיים את התורה לשבח את משה רבנו? שהוא שבר את לוחות הברית. זה השבח הכי גדול שיש לנו על משה רבנו. לא היה יותר טוב לסיים במעלה אשר ידעו השם פנים אל פנים. 40 יום ו-40 לילה כמה פעמים היה בשמיים, הוריד את המן, קרא את ים סוף. זה היה כתוב קודם, אבל הסיום זה בזה שהוא שבר את הלוחות. אז מה ההסבר בזה? כמדומן שמעתי את זה מאבי מורי, אם אני לא טועה, ששבירת הלוחות זה לא סתם איזה פרט. זה בא ללמד את עם ישראל שכל התורה כולה זה החיבור להשם יתברך. אם עם ישראל התנתק מהשם יתברך בחטא העגל, אומר להם משה רבנו, צריך תורה חדשה. את התורה שעבר עליה חטא העגל אי אפשר להמשיך. את התורה הזאת צריך, את הלוחות הברית האלו צריך לשבור, להביא לוחות החדשים שלא עבר עליהם חטא העגל. ללמד אותנו שהתוכן של כל התורה כולה זה החיבור להשם יתברך. אבל יש כאן עוד פרט הנוגע לענייננו. התורה מסיימת במה שמשה רבנו עשה מדעתו והסכים הקדוש ברוך הוא על ידו. מה שמשה רבנו לא הצטווה ועשה את זה מדעתו והסכים הקדוש ברוך הוא על ידו. ללמד אותנו, לא מספיק שבן אדם את ההוראות שמפורשות אליו יקיים, צריך שאדם יבין מה רצון השם יתברך. כשמשה רבנו שבר את הלוחות מדעתו, זה לא היה מסברה של עצמו סתם. הגמרא אומרת, הוא דרש קל וחומר מפסח, בהרילים וכו'. הוא הבין שזה רצון השם יתברך. מתוך ההוראות שהשם יתברך נתן לו בפירוש, הוא הבין מה רצון השם יתברך במצב הזה. ובזה מסיים את התורה ללמד אותנו שזה חלק מרכזי בתורה, זה לא איזה פרט. ואם הולכים לא כך, רחמנא ליצלן, מי היה הדוגמה הכי חריפה של ללכת לא כך וללכת ההפך מזה? זה בלעם הרשע. הוא מבין שהשם יתברך אוהב את עם ישראל, הוא מבין שהשם יתברך רוצה שהם יהיו מבורכים, הוא מבין שהשם יתברך לא רוצה שהוא ילך, הוא מבין שהשם יתברך לא רוצה לקלל אותם, אבל הוא מנסה להוציא היתרים בכל מיני דרכים, בכל מיני תחבולות. ומה היה הסוף? השם ברך אמר לו לא לקלל אלא לברך, אז באמת הוא בירך, לא קילל, אבל הוא נתן עצות לא טובות. כתוב הפסוק, בפרק כ"ד פסוק י"ד, שבלעם אמר לבלק, ואתה הנני הולך לעמי, לך יעצך אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים. אומר רש"י, לך יעצך זה העצה של בנות מדיין, עצה להכשיל אותם רחמנא ליצלן. ובאמת נגרם מזה נזק גדול לעם ישראל, 24,000 מעם ישראל נהרגו במגפה, והיו המתים במגפה 24,000. נורא ואיום. ומה באמת נהיה לו על זה, על היצא, על המרכבה, הוא לא יצא מזה נקי. מה נהיה לו מזה? אז זה כתוב בפרשת מטות, במלחמה שהלכו בני ישראל על מדיין. אז כתוב שמה, ואת בלעם, בפרק למד א' פסוק ח', ואת בלעם בן באור הרגו בחרב. אז הוא מת מזה. ומה פתאום הוא היה בכלל במדיין? מה זה המקום שלו שם? אומר רש"י, בלעם הלך שם, רש"י בפרק ל"ד פסוק ח', בלעם הלך שם ליטול שכר על 24,000 שהפיל מישראל בעצתו. אז באמת הוא קיבל על זה, רצה כסף והלך לקבל את הכסף, אבל במקום לקבל את הכסף הוא קיבל למות. והיה התוצאה של מה שהוא הלך בהתחכמויות נגד השם יתברך, במשחק כאילו הוא כן כפוף לרצון השם יתברך. בברכות של בלעם, בפרק כ"ג פסוק כ"ד, הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא, לא ישכב עד יאכל טרף ודם חללים ישתה. הוא אומר רשי, אין עם כלבי יקום וגומר, כשהן עומדים משנתם שחרית, הן מתגברים כלבי וכערי לחטוף את המצוות, ללבוש תלית, לקרוא את שמה ולהניח תפילין. לא ישכב עד יאכל טרף, אומר רשי, לא ישכב בלילה על מיטתו, עד שהוא אוכל ומטבל כל כל מזיק הבא לטורפו. כיצד קורא את שמה על מיטתו ומפקיד רוחו ביד המקום? מסביר רש"י מכלל כוונת הפסוק הזו על מצוות קריאת שמה. יש לנו מצוות קריאת שמה בלילה, בבוקר, ומצוות קריאת שמה בלילה, כמו שכתוב בשוכבך ובקומך. ומלבד זה יש קריאת שמה שעל המיטה. על הדברים האלו רש"י מסביר את כוונת הפסוק הזה. אבל הפסוק אומר, הן עם כלבי יקום וכערי יתנסה. מה הכוונה? למה קריאת שמה זה בבחינת יקום ויתנסה? אם הכוונה לקימה שקמים מהשינה, זה מספיק יקום. מה זה יתנסה? מצוות קריאת שמה זה מצווה של ייחוד השם, האמונה בייחוד השם יתברך, כלשון הפסוק. כלשון הפסוק, שמע ישראל השם אלוקנו השם אחד. כשאדם מייחד את השם יתברך, כל אחד כפום שיעור הדילי, כמה שהוא זוכה לכוון בזה, זה משנה את המציאות של הנשמה של האדם, מעלה את הקומה הרוחנית של האדם. זה הן עם כלבי יקום וכערי יתנסה. יש יותר מזה כוונה, מי שזוכה, כתוב באריזל, לכוון בשעת קריאת שמה, למסור את נפשו על קידוש השם. כתוב בגמרא במסכת פסחים דף נון עמוד א', במסכת בבא בתרא דף י' עמוד ב', אומרת הגמרא שרב יוסף הבן של רב יהושע בן לוי נפטר וקם לתחייה בדרך נס. אז אבא שלו שאל אותו, מה ראית שם למעלה? אז הוא אמר רשימה של כמה דברים שהוא ראה למעלה בשמיים. אחד מהדברים הוא אמר שהרוגי מלכות אין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתן. אותם יהודים שנהרגו על קידוש השם, אין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתן, הם נתנו לקדוש ברוך הוא את הכל. שואלת הגמרא, הרוגי מלכות כגון מן? אילי מה כגון רבי עקיבא וחבריו? אילי מה כגון רבי עקיבא וחבריו? אז אפילו בלי שהם נרגו על קידוש השם הם זוכים למדרגה כזאת גבוהה. אלא אומרת הגמרא, כגון הרוגי לוד, שהם היו בדרך כלל בחיים אנשים פשוטים, אבל על ידי שהם נרגו על קידוש השם הם זכו למדרגה גבוהה. אומר האריזל בספר שער הכוונות, שעל ידי כוונה להיארג על קידוש השם, במידה מסוימת אדם פועל את אותה פעולה של להניעה בתיקון בעולמות העליונים על ידי להרג ממש על קידוש השם. כמובן שזה לא אותו דבר, אבל במידה מסוימת זה נעשה גם על ידי כוונה למסור את נפשו על קידוש השם, ועל ידי זה הוא עולה למקום יותר גבוה. הוא עושה את התיקון במקום יותר גבוה, שבלי הכוונה הזאת, אומר האריזל, אי אפשר לתקן במקום כל כך גבוה. אז זה הכוונה, אין עם כלבי יקום וכערי יתנסה. יתנסה זה לגובה עולה. הוא עולה על ידי קריאה, מצוות קריאת שמע עם כוונה של מסירות נפש, הוא מתקן תיקונים ייחודים בבחינה יותר גבוהה שאי אפשר בלי הכוונה הזאת לתקן אותה, ועל ידי זה נעשה חיבור לנשמתו לבחינה של מקום שאין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצה עם מחמת הגובה של זה. לכן התורה מכנה את זה בלשון, הן עם כלבי יקום וכערי יתנסה. עכשיו על קריאת שמע של הלילה, לא ישכב עד יאכל טרף ודם חללים ישתה. למה את הקריאת שמע הזאת מכנה התורה בלשון של הריגה, את מי הוא הורג? את הקריאת שמע של הבוקר אמרנו התורה מכנה בלשון וכארי התנסה, אז זה הכוח של כוונת מסירות נפש מרומז בזה. אבל למה בלילה התורה מדגישה, וזה שאך גם בלילה, אבל התורה בלילה מדגישה עניין של הרג? כתוב באריזל בספר שער הכוונות בדף נ"ו תורבט, שרחמנא ליצלן על ידי עבירות בענייני קדושה חס וחלילה עלולים לצאת נשמות מאוצר הנשמות, נשמות שהיו צריכים להיות מהם יהודים צדיקים, ובמקום זה הנשמות האלו רחמנא ליצלן יצאו מאוצר הנשמות ונעשו נשמות לשדים ומזיקים. וכשאפילו אם האדם חוזר בתשובה אבל התשובה לא שלמה, כי נהיה נזק גדול בעולמות העליונים ממה שהוא עשה, וזה מהסיבות שכל כך חמור עניין פגם הברית. אומר האריזל שאם אדם רוצה לחזור בתשובה שלמה על זה, צריך לא מספיק התשובה עצמה, אלא צריך גם למצוא עצה איך את אותם שדים ואת אותם הכוחות הרעים להרוג, ועל ידי זה הנשמות שהיו שבויות בתוכם יחזרו אל שורשם העליון, למקומם בקדושה. אז אומר האריזל שמהדברים שהכי פועלים בדבר הזה זה מצוות קריאת שמע שעל המיטה. יש כוח עצום למצוות קריאת שמע שעל המיטה להרוג את המזיקים האלו ולשחרר את הנשמות האלו שהיו שבויות בתוכם, להחזיר אותם לשורשם העליון בקדושה. לכן אומר הפסוק על קריאת שמע שעל המיטה, לא ישכב עד יאכל טרף ודם חללים ישתה. זה בחינה של הריגה, להרוג את הכוחות הרעים, וגם לאכול. מה פרוש לאכול? שהנשמות שהיו שבויות בתוכם, את הכוחות הרעים עצמם הוא משמיד בסוד ותשליך במצלות ים כל חטותם, את הנשמות הקדושות שהיו שבויות בתוכם מחזיר לשורשם העליון בקדושה. זה בחינה שאוכלים את זה כביכול, שזה לוקחים את זה מהשבי בחזרה. אז יש שני הדברים שמרומזים כאן בפסוק לעניין מצוות קריאת שמע: הנעם כלבי יקום וכארי יתנסה, לא ישכב עד יאכל טרף ודם חללים ישתה. עוד בפסוקים של ברכות בלעם: מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל. אומר רש"י, מה זה הכפילות? אוהליך יעקב משכנותיך ישראל. אומר רש"י בפירוש אחד, שאוהליך זה משכן שילה ובית המקדש, ומשכנותיך זה שוב פעם מדבר על זה כשהם חרבים, כשהם ניתלו משכון על עם ישראל. ולמה זה טוב? הרי אז מה טוב הוא עליך יעקב זה טוב, אבל משכנותיך כשהם משכון למה זה טוב? אומר רש"י, משכנותיך אף כשהן חברין חרבין לפי שהן משכון עליהן וחורבנן כפרה לנפשות, שנאמר קילה השם את חמתו במה קילה ויצא את אש בציון. אומר רש"י שעם כל הצער הגדול שיש לנו על חורבן בית המקדש, אבל היה בזה גם הצלה, שהקדוש ברוך הוא את הדינים שנהיו על ידי העבירות ביטל את הדינים על ידי חורבן בית המקדש, בזה התפייסו הדינים, ולא רחמנא ליצלן בנפשות שלא קלו עם ישראל על ידי העבירות ההם. צריך לדעת, יש כאן כלל גדול מאוד, עובר על בן אדם הרבה הרבה מצבים בחיים, יש מצבים יותר טובים, יש מצבים פחות טובים, יש מצבים יותר טובים, יש מצבים פחות טובים. והרבה פעמים בן אדם כשיש לו את המצבים הפחות טובים נראה לו שזרקו אותו מהשמיים, אם היה בגלל דברים לא טובים שהוא עשה נחרב מצבו. אז בן אדם צריך לדעת, דבר ראשון, לא תמיד בן אדם יכול לדעת אם זה עונש או מה, אבל אפילו אם כן צריך לדעת, גם כשחס וחלילה המצב נחרב ואפילו אם זה בתורת עונש, הרבה פעמים זה בחינת שממה קילה ויסת אש בבניינים, לא בנשמות. זאת אומרת, הרבה פעמים אפילו אם את המצב של הבן אדם החיצוני של הדברים נראה לבן אדם שחרוב, אבל באמת את ההתמסרות של הנשמה לעבודת השם יתברך לא לקחו ממנו. אולי הוא צריך עכשיו יותר מאמצים כדי להפעיל את זה, כדי להתקרב להשם יתברך במצבים יותר מסובכים, במצבים יותר בעייתיים, אבל את הקשר של הנשמה להשם יתברך ואת היכולת להתקרב להשם יתברך, את זה לא לקחו ממנו, את זה משאירים לו. ויותר מזה, איך כתוב פה בפסוק, מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל. ידוע שהשם ישראל יותר גבוה מהשם יעקב. הקדוש ברוך הוא אמר את זה, השם העיקרי של יעקב בהתחלה היה יעקב, אחרי זה כשהוא זכה לעלות בדרגה, אז הקדוש ברוך הוא נתן לו את השם ישראל, כמו שכתוב בחומש בראשית, פעמיים כתוב, קודם המלאך אמר ליעקב אבינו בפרק למדבט פסוק אפתט, ויומר לא יעקב יאמר עוד שמך כי עם ישראל, כי שרית עם אלוקים ועם אנשים בתוכל. ופעם שנייה הקדוש ברוך הוא עצמו אמר לו את זה, כמו שכתוב בפרק למדעי פסוק י', ויומר לו אלוקים שמך יעקב, לא יקרא שמך עוד יעקב, כי אם ישראל יהיה שמך ויקרא את שמו ישראל. אז זה דרגה יותר גבוהה, האורחיים על התורה, כי מדומן, לא זוכר באיזה פרשה, בפרשיות האחרונות של חומש בראשית, מדבר על ההבדל בבחינה, מתי התורה קוראת לו יעקב, מתי התורה קוראת לו ישראל, אבל בכל אופן ברור שהבחינה של ישראל היא יותר גבוהה. אז מרמזת לנו כאן התורה, שהקדוש ברוך הוא, גם כשהמצב החיצוני של האדם, גם כשמבחינת התנאים שיש לו להתקרב להשם, נראה שהתנאים יותר חרובים, אבל הקדוש ברוך הוא נותן לו את האפשרות להתקרב. החורבן, החורבן היה על האבנים והעצים, כי לה השם חמתו בעצים והאבנים ולא בנשמות, ובנשמות הוא יכול להגיע להשם יתברך, ואם מתאמץ יכול להגיע אפילו יותר מאשר קודם. זה מרמז לנו התורה כאן במה שכתוב, מה טוב הוא אוהליך יעקב משכנותיך ישראל. נחזור בלי נדר לעניין הראשון שדיברנו, שאדם צריך להבין את כוונת התורה, לא מספיק לקיים את ההוראות. הכוונה זה כמו שכתוב במסילת ישרים בפרק ראשון, שאדם צריך להגיע למסקנה כי רק הדבקות בהשם זהו הטוב, וכל זולת זה שיחשבו בני האדם לטוב אינו אלא הבל ושב נטעה. ולכן כל דבר שאדם יודע שמקרב אותו להשם יתברך, האדם צריך לרוץ אחריו בכל כוחו, וכל דבר שאדם יודע שמרחיק אותו מהשם יתברך, אדם צריך לברוח ממנו כבורח מפני האש. גם אם זה נראה מפתה, גם אם זה נראה טוב, אדם צריך לדעת זה אש וצריך לברוח מזה. כמו אצל בלעם, שהוא חיפש אחרי כל הפעמים שהקדוש ברוך הוא לא נתן לו לקלל את ישראל, אז הוא אמר, אבל הוא רצה, כמו שכתוב שאמר לו בלק, כי כבד אכבדך מאוד וכל אשר תאמר אליי יעשה ולך נא קבע לי את העם הזה. אז הוא רצה מאוד את זה, את כל הדברים שבלק רצה לתת לו. ואחרי זה כשבלק אמר לו, ואתה ברח לך אל מקומך, אמרתי כבד אכבדך והנה מנעך השם מכבוד, לא הצלחת לקלל. אז בלעם אמר, הוא יחפש יצא איך לקבל את הכבוד. הוא אמר, ואתה אני הולך להמיד לך יצחה שיעשה המזה לעמך באחרית הימים. ואז הוא נתן את ההצעה הלא טובה של בנות מדיין, אז ראינו מה הוא קיבל על זה. כשהוא הלך לקבל את השכר של זה מבלק, אז מה הוא קיבל? הוא קיבל שבני ישראל הרגו אותו בחרב. אדם צריך לדעת, לא מרוויחים שום דבר מלחפש לעקוף את התורה, מלחפש לעקוף את השם יתברך. אדם צריך להבין שלא זו בלבד שלא צריך לחפש לעקוף, אלא צריך תמיד לחפש, לחשוב איך אני יכול יותר להתקרב להשם יתברך, מה אני יכול יותר לעשות להתחבר להשם יתברך. לנצל יותר את הזמן ללימוד תורה, ללמוד יותר בריכוז, לנצל יותר את היכולת להתפלל, להתפלל יותר בשפיחת הלב, לברוח מכל דבר של פריצות, לברוח מכל דבר של כיעור, לחפש איך להיעדר יותר בכל מצווה, איך להטיב יותר לבריות, איך להיזהר יותר מכל עבירה, איך להיזהר יותר מלעשות נזק לאחרים. תמיד לחפש איך ביכולתנו יותר למצות את הכוחות שלנו להשם יתברך. עוד בברכות, כנחלים ניטיו כגנות עלי נהר, כאהלים נטע השם כארזים עלי מים. אומרת הגמרא, למה נסמכו נחלים לאוהלים? אוהלים זה מרמז על בתי מדרשות, נחלים זה מעיין שמתאר. אומרת התורה לומר לנו, מה נחלים מתארים? יש כוח תארה לתאר בתבילה. גם אוהלים בתי מדרש, התורה שאדם לומד מתארת אותו. מה הכוונה? לדברים שעל פי הלכה צריך תארה, אם אדם במקום לטבול ילמד, זה לא עוזר. אדם שתמה וצריך רוצה להיכנס לבית מקדש בזמן שהיה אפר של פרה אדומה, היום אסור לנו כי אין אפר של פרה אדומה, אבל בזמן היה אפר של פרה אדומה, אדם נגע בשרץ לפני שכנס לבית מקדש צריך לטבול, אז הוא יגיד במקום לטבול הוא ילמד תורה, זה ודאי לא עוזר. מה שצריך תארה, כל מקום שצריך תבילה אז צריך לטבול, אין משהו במקום זה. אלא מה זה בא לומר? שהתורה מקדשת את האדם? פשיטה, למה צריך ללמוד את זה מהעניין של נחלים? בא לרמז לנו הדבר הזה, כמו שהכוח התארה של תבילה זה כוח למעלה מדרך הטבע, כמו שאומר הרמב״ם בהלכות מקוואות, אם אדם שצריך תבילה במקום לטבול ירחוץ בכל המימות שבעולם, המימות הכי משובחים והכי נקים שבעולם, זה לא עוזר עד שהוא לא יטבול במקווה כשר כדת וכדין שמתאר, בלי זה אז אין לו טהרה. אז זה לא עניין של היגיון, זה עניין של כוח התורה שנותן דווקא לצורה של התבילה, לצורה של הטהרה ההלכתית, את הכוח לתאר. כך בתורה, הכוח של התורה לקדש את הבן אדם זה כוח למעלה מדרך הטבע. גם כשנראה לבן אדם שאין סיכוי שהלימוד הזה יתאר אותו, יש לו בסך הכל 5 דקות ללמוד, מה זה יעזור? או מאיזה סיבות שהם נראה לו שהוא, התורה לא יכולה לתאר אותו, התורה לא יכולה לקדש אותו, אומרת לנו התורה, זה למעלה מההיגיון, זה למעלה מדרך הטבע. אבל יש מהגרא מווילנה, אומר בתפילה במקווה הרי יש הלכה שכדי שהתפילה תתאר האדם צריך לטבול את כולו ביחד במקווה, עם אצבע אחת בחוץ התפילה פסולה, אפילו אם אחר כך הוא יטבול את האצבע הזאת בנפרד זה לא טוב, צריך בבת אחת כל הגוף, אפילו אם שערה אחת בחוץ התפילה פסולה, צריך כל כולו ביחד בתוך המקווה. אומר הגר"א, גם בתארה של תורה, כל לימוד תורה זה מתאר, אבל התארה השלמה של התורה זה כשהאדם כל כולו בלימוד התורה, עם כל הלב, עם כל הנפש. כמה שאדם יותר נותן את נפשו על התורה, אז ההצלחה שלו בלימוד יותר גדולה. אומר הזוהר על כל הברכות שבלעם ברך את עם ישראל, אומר הזוהר, וכי עם ישראל נבנה מהברכות של בלעם? אומר הזוהר, זה לא בלעם ברך, השם יתברך ברך על ידי השכינה הקדושה, היה השראת שכינה, השכינה דיברה מתוך גרונו. אומר הזוהר שזה מרומז במה שכתוב פה כמה פעמים בפסוקים כאן, את המילה כה, כל הזמן בברכות של בלעם אז כתוב את המילה כה. וישם השם דבר בפי בלעם ויאמר שוב אל בלק וכה תדבר. כמה פעמים פה בפרשה כתוב את המילה כה ביחס לברכות של בלעם? אומר הזוהר, זה בא לרמז את זה שהשכינה דיברה מתוך גרונו. דיברנו על זה כבר בריחות פעמים רבות, על העניין שבכל יהודי יש השראת שכינה. ואם אדם לומד את התורה באמת בכוונה הרצויה, מתוך כוונה להתחבר להשם יתברך, מתוך דבקות בהשם יתברך, יש לו כוח לעורר את הבחינה של שכינה מדברת מתוך גרונו. במוצאי שבת, זה יום הפטירה של רב חיים בן עטר זצ"ל, האור החיים, יש באור החיים בפרשת אחרימות דברים נפלאים על העניין הזה, על ידי הדבקות בהשם יתברך, הכוח הרוחני, ההשראה הרוחנית האלוקית שנכנסת לתוך נשמתו של האדם ומשנה את כוחו של האדם בצורה שאי אפשר לתאר. כמה שאדם יותר מכוון להדביק את נשמתו בהשם יתברך, הוא מקבל יותר ויותר הערה אלוקית מהשם יתברך לתוך נשמתו, שההערה הזאת מחיה את נשמתו, הופכת את נשמתו למציאות לגמרי אחרת, מקבל על ידי זה עוצמות רוחניות נוראיות שלפני כן לא היה לו אותם. ובידי כל יהודי ויהודי ללא יוצא מן הכלל להגיע אל הדברים האלו, רק המאמץ, כמה שיותר להתמסר בכל לב לעבודת השם יתברך. כל רגע שאפשר לנצל ללימוד תורה, להשתדל לנצל ללימוד תורה. כשלומדים מתוך מסירת הלב והנפש להשם יתברך, מתי שאפשר להתפלל, להתפלל, ומתוך שפיכת הלב להשם יתברך, ואז האדם זוכה על ידי זה אל האורות האלוקיים שחודרים לתוכו, מחיים את נשמתו ונותנים לו עוצמות רוחניות נוראיות שאי אפשר לתאר. כל יהודי יכול להגיע לזה, הכל תלוי רק כמה אדם מתאמץ לצורך זה. השם יעזור שנזכה כולנו כמה שיותר להתקרב להשם ברך, כמה שיותר להתמיד בלימוד התורה הקדושה. השם יעזור שנזכה כולנו בניין את המקדש ברם אמנו אמן, ולביאת נשיח צדקנו מרב אמנו אמן.